האלימות כלפי נשים נמשכת, בהערכה שלנו לא יהיה שינוי, להפך. תושב חיפה נעצר הבוקר בחשד שתקף את רעייתו בכל חלקי גופה. הגבר שהיה שיקור הצליח במרכאות, הוא פצע אותה קשה מאוד, עם מורדמת ומונשמת. בשבוע שעבר נרצחה יעל בן אברהם בת 66 בידי בעלה יעקב, לאחר שהודה כי דקר אותה למוות. עוד אחד שהצליח במשימתו. 26 נשים נרצחו כאן מתחילת 2022. היה אפשר למנוע את רוב מעשי הרצח הנתעבים האלה, למשל בעזרת הזיק אלקטרוני, או הוספה משמעותית של תקציבים, הייתה התחלה של מהלכים חשובים בממשלה היוצאת, בקואליציה של הכנסת היוצאת כיהנו 30 נשים, ללא ספק ייצוג מכובד מאוד, אם כי לא מספיק. בקואליציה הנוכחית יכהנו 9 נשים בלבד, 9. 51% מהציבור זה אנחנו. 51 זה רוב. על מה לא ידברו בקואליציה הכל גברית הזאת? על תוספת של עוד מקלטים, על שוויון מגדרי, על פונדקאות לבני זוג מאותו מין, על אלימות כלכלית, אלימות מילולית, על הזיכון אלקטרוני, על קיצור הליכים בהפלות, אתם יודעים מה? בעצם כן ידברו, יבטלו, יתקדמו שנים לאחור, פונדקאות לקהילת הלהט"ב, אוי ואבוי, הזיכון אלקטרוני לגבר אלים, שאנשים יברחו, קיצור הליכים באישור הפלות, להפך, ילכו לחומרה, שש נשים בליכוד לא יוכלו להשפיע בכלום, גם אם מאוד ירצו. על האופוזיציה לצערנו אי אפשר לסמוך, זה כבר לא כוחות. מה אומרים? לא אומרים. Here comes the money!
Here we go! עכשיו, ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל איילון.
עוד מעט נבדוק מה עלות הקמת ממשלת נתניהו ואילו תיקים מסתמנים ולמי. צביק אזרח יעשה לנו קצת סדר. והדוקטור מיכאל שראל, ראש פורום קהלת לכלכלה, על מה שאפשר או אי אפשר לממש מהבטחות נתניהו. וגם בקרוב הבנקים יחויבו לחשב עבור הלקוחות מדי חודש את מסלול העמלות המשתלם ביותר, הנוח ביותר. איך זה יעשה עוד מעט נבדוק. טוויטר החדשה, אילון מסק מפטר, סוגר ומעצבן אפילו את נשיא ארצות הברית. הפרופסור קרין נהון תסביר. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? בשידור חי, בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. לפחות 3 מתמודדים מהליכוד על תיק האוצר, ובהם חברי הכנסת ישראל כץ, אלי כהן וניר ברקת.
אני חושב שברור שאני הייתי שמח אם התיק הזה יוצא לי מחדש, ואני רוצה תיקים משמעותיים שיכולים, אני יכול לבוא בהם לידי ביטוי, באופן טבעי.
ברקת דיבר הבוקר בתוכניתם של בן כספית וינון מגל, וכ-57,000 זוגות ויחידים נרשמו להגרלה השלישית של דירה בהנחה, ומתמודדים על 3,300 דירות ב-11 יישובים שונים. התוצאות בשבועות הקרובים. בדצמבר עוד הגרלה. בנק ישראל יוזם רפורמה חדשה בעמלות הבנקים של משקי הבית והעסקים הקטנים במסגרתה. הבנקים יחויבו להציע ללקוחות את המסלולים הזולים ביותר, כפי שמסביר המפקח על הבנקים יאיר אבידן.
אנו מקדמים שיטת חיוב חדשה, לפיה בכל סבב חיוב יגבה מהלקוח המחיר המוזל ביותר האפשרי באופן אוטומטי. וכן מספר צעדים נוספים אשר אפשרו ליותר עסקים קטנים ליהנות מתערפון העמלות המוזל. צעדים אלו הם חלק מסט צעדים יזומים שאנו מקדמים לטובת ציבור הלקוחות, אשר יעבירו אליהם את הכוח ויאפשרו להם לצרוך שירותים בנקאיים בסיסיים במחיר הוגן. חשוב לומר שאני קורא ללקוחות לעשות שימוש מושכל בשלל האפשרויות העומדות לרשותם, באופן שישבו בנותני השירותים הפיננסיים השונים, בין אם עם בנקים ובין מגופים מפוקחים אחרים.
מחסור בתרופות חיוניות, הרוקחים מזהירים ממחסור באקמול, לטופן, מוסקול ועוד תרופות מוכרות בשימוש. יושב ראש הסתדרות הרוקחים דוד פאפו אומר לאיפה הכסף, שהזהיר את משרד הבריאות לגבי המחסור הזה.
מדובר במחסור בין עשרות למאות תרופות, ולא די בכך שלתרופה שחסרה יש חלופה, כי מה שקורה כשיש מחסור בתרופת המקור, אז גם החלופה נעלמת מהר מאוד מהשוק, ובנוסף לכך לא תמיד, בחלק גדול של המקרים, החלופה מתאימה למטופל, וכאשר היא לא מתאימה ואין את תרופת המקור, המטופל נמצא בבעיה. למשרד הבריאות ישנם את הכלים הרגולטוריים כדי לנסות לפתור את הבעיה, ואנחנו מחכים לכך בחוצר רוח.
וממשרד הבריאות נמסר בתגובה שמחסור באקמול קיים רק בקפליות ולא בתבליות ולתרופות אחרות. יש חלופות ראויות. עד כאן הכותרות שלנו, מיד העדכונים הפוליטיים. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט, מצטרף אלינו. אלן צביקה.
שלום ענת.
שלום שלום. כמה עולה ממשלת נתניהו או כמה תעלה מה שמסתמן?
אז קודם כל, רק עלות השרים, עלות ההקמה של השרים במשרדים, אם מדובר על ממשלה של 30 שרים, מדובר בעלות של כמיליארד שקלים לקדנציה, כי בעצם מדובר על 30 שרים ושישה סגני שרים פלוס מינוס. עלות לשכת שר היא 6.5 מיליון שקל בשנה, ועלות לשכת סגן שר זה 2.2 מיליון שקל לשנה. לזה יש להוסיף גם את עלות החוק הנורווגי. נתניהו עוד לא החליט כמה, מה יהיה גודלה של הממשלה, מספר השרים, מספר הסגנים, ומה יהיה היקפו של החוק הנורווגי. החוק הנורווגי בממשלה היוצאת אצל לפיד בנט, עלותו הייתה 34 מיליון שקל בשנה על 20 חברי כנסת שנכנסו במקום שרים וסגני שרים שהתפטרו מהכנסת.
יפה, עכשיו, רגע, עכשיו הערה לעניין הזה, נדמה לי שלאופוזיציה במקרה הזה, יאיר לפיד, גנץ וכו', לא יהיה איזושהי רשות, לא תהיה להם לפתוח את הפה, כי הם מה שנקרא, הם התחילו, כי קודם היו פחות נורווגים, לפני הממשלה הזאת שהממשלה יוצאת, והם לא יוכלו להתלונן, כי הם עשו את זה, כך. הם פתחו את כל הסיפור הגדול הזה.
בממשלת נתניהו גנץ, לפיד מתח ביקורת חריפה על החוק הנורווגי, ואז הממשלה של לפיד, של נתניהו גנץ מנתה 72 או 73 מנדטים, ממשלת לפיד בנט עם הרבה פחות מנדטים, החוק הזה הורחב בצורה מטורפת ל-20 חברי כנסת, כך שעכשיו הקואליציה היוצאת שתהפוך לאופוזיציה הנכנסת, היא לא תוכל, כאילו הביקורת שלה תהיה קצת מוזרה בלשון המעטה. הם בעצם הכשירו עבור נתניהו גם ממשלה רחבה וגם חוק נורווגי מאוד מאוד רחב, וגם פיצולי ועדות בכנסת, ועדה לביטחון פנים, ועוד ועוד.
מה שנקרא, שבו בשקט. עכשיו, בואו נדבר על התיקים. קודם כל, לענייננו, תיק האוצר, נשמע מה שניר ברקת אומר היום לבן כספית וינון מנגל בבוקר, לגבי התיק הספציפי הזה.
אני חושב שברור שאני הייתי שמח אם התיק הזה יוצא לי מחדש, ואני רוצה תיקים משמעותיים, שיכולים, אני יכול לבוא בהם לידי ביטוי, באופן טבעי.
יש פה איזה טעות פרוידיאנית הייתי אומרת, כי לא, אמנם הוצא לו אולי התיק הזה על ידי נתניהו.
בעבר.
כן, אבל זה לא קרה. כלומר, מה זאת אומרת נכון. מחדש? הוא אף פעם לא היה שר אוצר, אז מה הוא רוצה?
נכון, אולי הוא מקווה שנתניהו יציע לו את התיק מחדש, אבל הוא בטח יודע שקודם כל יש הרבה קופצים על תיק האוצר בהרכב המסתמן של הקואליציה. נתניהו הודיע באחרונה שתיקי האוצר והביטחון יישארו בידי הליכוד, אלא מאי, בצלאל סמוטריץ' אלה דרישה, הוא נפגש בצהריים עם נתניהו, אחד מהתיקים, ביטחון האוצר, בליכוד מעדיפים לתת את תיק האוצר לאריה דרי, שהוא נאמן לבנימין נתניהו, גם להוכיח על, לתת לו צ'ופר על נאמנותו, גם כשהם היו באופוזיציה.
השאלה אם תיק אוצר זה מין צ'ופר כזה גדול, כי בסוף אנחנו רואים לאן זה מוביל.
ראינו מה קרה לאביגדור ליברמן, למשה כחלון, לבנימין נתניהו בין 2003-2006, הוא היה שר אוצר מצוין, אבל הליכוד ירד במנדטים שלו. אבל הערכה היא שבעצם נתניהו מוכן לתת לדרי את התיק הזה, כדי שסמוטריץ' לא ייכנס לתיק הזה. לסמוטריץ' מייעדים בקואליציה המתגבשת, ככל הנראה, תיק החינוך, כפי שיוחזק בזמנו על ידי נפתלי בנט, הבית היהודי, זבולון עמר ויוזף בורג, המפדל ועוד, אבל סמוטריץ' מתעקש על אחד משני התיקים. היום הוא ובן גביר הכריזו שהם ניגשים למסע ומתן הקואליציוני עם בלוק טכני, כן. בעצם של 14 מנדטים, כולל נועם, לעומת 11 של שס.
שבן גביר ו... אגב כן מדבר על החינוך, הוא מזכיר את זה.
אז בן גביר גם תובע את תיק החינוך, אבל זה לא עבור, זה לא עבור בצלאל סמוטריץ', סמוטריץ' שרוצה את האוצר או את הביטחון. לדעתי נתניהו ינסה לפתות אותו עם החינוך, עם הרבה מאוד תקציבים למורשת יהודית ועוד.
לא שחסרים תקציבים למשרד הזה, משרד עם התקציב הכי גדול שיש.
נכון, עכשיו בליכוד, חוץ מניר ברקת, ישראל קאט שהיה שר אוצר בתקופת נתניהו למשך שנה וקצת, שיגר ביום שישי הגיעת למתפקדים, לבוחרים ולחברי המרכז, וביקש ואיך אומרים, הציע את עצמו מחדש לתפקיד הזה. אלי כהן, שתפס מקום נכבד בפריימריז גבוה, בפריימריז בליכוד, כמספר 2, רואה עצמו גם הוא מועמד לתיק האוצר, ונתניהו יצטרך בעצם לחומרים, לחלק את ההוגה הזו ולחלק את התיקים לפצות או לתת תיקים חשובים גם לבחירי הליכוד.
תגיד, מה זה אומר שנתניהו בעצם מתכוון לקחת חלק מסמכויות האוצר למשרד ראש הממשלה, שזה בעצם מקטין את היכולות של האוצר? זה לא הסיפור?
משרד האוצר בלי אגף התקציבים, אז בעצם כל כוחו בעצם, או רוב, עיקר כוחו זה התקציבים וגיבוש התקציב וניהול התקציב,
וברגע כלומר, זה תיק שיוצא בעצם, כאילו כל העוקץ יוצא ממנו.
כן, הוא יהיה אחראי על הממונה על השכר, ויש פה לחתום על הסכמי עבודה בשנה הקרובה, כשאם אגף התקציבים לא יהיה שם, אני לא מאמין שזה יקרה, לדעתי זה רק איום של נתניהו. אם יעבירו את אגף תקציבים למשרד ראש הממשלה, אז מה יעשה שר האוצר? יהיה אחראי על רשות שוק ההון, רשות המיסים, רשות החברות, הממונה על השכר.
זה מה שנקרא תיק אוצר מוחלש.
כן, ולדעתי זה לא יקרה, זה אולי איום על סמוטריץ' כדי שבעצם יקבל תיק אחר, או תיק החינוך, אני לא יודע אם את זוכרת, אבל שישראל כץ קיבל את תיק האוצר, אז את רשות החברות העבירו, שהייתה במשרד האוצר, העבירו לדודי אמסלם, נכון. ככה, כדי לפצות אותו. קשה לי לראות מצב שבו אגף התקציבים לא נמצא באוצר, לא פועל בצד הכלכלנית הראשית, רשות המיסים ויתר הגופים, כך שזה נראה לי יותר איום על סמוטריץ' מאשר...
זה משרד
אוצר. גם אני לא חושב שזה ניהול נכון שאגף התקציבים לא יהיה במשרד האוצר, שהוא משרד מקצועי וראש משרד ראש הממשלה הוא משרד הרבה יותר פוליטי.
זה משרד אוצר בלי אוצר. צביקה זרחיה, פרשן בכיר כלכליסט. תודה רבה צביקה.
תודה רבה.
שלום שלום. שלום ליעל אילון, עורכת איפה הכסף?
שלום ענת.
שלום, שלום. טוב, אנחנו בעצם מדברים על הבטחות ראש האופוזיציה, ראש הממשלה המיועד נתניהו, לשיפור, שיפוץ, תיקון הכלכלה. על מה הוא מדבר בעצם?
זהו, אנחנו מדברים בעצם על האתגרים החדשים שהממשלה החדשה תעמוד בפניהם, האתגרים הכלכליים, ולפני האתגרים הללו, ענת, בעצם לראש הממשלה כבר יש סק של דרישות קואליציוניות, גם מצד השותפים העתידיים, גם בתוך המפלגה שלו, גם הבטחות שלו, ושל עוד גורמים נוספים, שנעמדות כרגע בעשרות מיליארדי שקלים. אני מזכירה לך, אנחנו דיווחנו במהלך השנה, שבתקציב המדינה יש עודפים של יותר מ-30 מיליארד שקלים, 33 מיליארד שקלים, אבל הדרג המקצועי באוצר שמר על הכסף בקופה, ולא אפשר את העברת הכספים האלו לצרכים שוטפים, אלא שמר אותם כדי להפחית את חובות המדינה. בוא ניתן רק סקירה באמת קצרה של עיקרי הדרישות מצד השותפים הקואליציונים. אם אנחנו מדברים על השותפים החרדים, אז אנחנו מדברים על הגדלת תקציבי מוסדות החינוך שבהם לא אין לימודי ליבה. ש"ס מבקשת והבטיחה להפיץ כרטיסי מזון למאות אלפי משפחות נזקקות. ביהדות התורה דורשים חינוך חינם לגילי 0-3 וסיבסוד מעונות היום גם לחרדים. אנחנו מדברים על כך שבנימין נתניהו עצמו, ראש הממשלה המיועד, הוא הבטיח בעצם גם להוזיל את תעריפי החשמל והמים, וגם להקפיא את הארנונה. בוא נשמע את הדברים שאמר בוועידת גלובס.
הדבר הראשון שצריך לעשות זה לעצור את ארבעה מנועי האינפלציה. חשמל, דלק, מים והקפאת תעריפי הארנונה. יש לנו את האפשרות, ואני מתכוון לעשות את זה, כהוראת שעה, ללכת להקפיא בעצם את ארבעת מחוללי האינפלציה.
להקפיא את ארבעת מחוללי האינפלציה הללו, זה עולה הרבה כסף לתקציב המדינה, ועוד לא דיברנו, ענת, בכלל, על הדרישות של ארגוני המורים, של ההסתדרות הכללית להעלאת שכר של העובדים במגזר הציבורי במשק, דרישות של מיליארדי שקלים.
חכי, יבוא כל שר וידרוש את הדרישות
בדיוק,
שלו.
בדיוק, ועוד לא פתחנו את הדלת לאיוש השרים החדשים, וכבר חלקם הודיעו שהם ידרשו תוספות תקציבים. אתגר בהחלט גדול לממשלה החדשה.
שלום דוקטור מיכאל שראל.
שלום.
שלום, שלום. ראש פורום קהלת לכלכלה, וכמובן שהיית גם הכלכלן הראשי באוצר, אז אתה מכיר את כל הסיפור הזה מכל הכיוונים. קודם כל, מה שנתניהו, ראש הממשלה המיועד, מצהיר כאן, זה ריאלי בכלל?
מבחינת ההבטחות שהוא נתן לפני הבחירות?
כן, לא? קרם בשבוע שעבר, הוא דיבר בוועידת גלוב, זה הבטיח ארבע, לפחות ארבע הבטחות, האם אפשר לקיים אותן?
כן, תראה, באופן כללי, הפוליטיקאים לפני בחירות מבטיחים הרבה מאוד דברים. את זוכרת שבנט הבטיח להוריד בעשרות אחוזים את מס הכנסה ומס חברות, ואחרי זה הוא היה ראש ממשלה ולא בדיוק יישם את זה.
כן.
גם בעבר, מפלגות הבטיחו הרבה דברים לפני הבחירות. זה יותר הצלת כוונות. כלומר, אין שום ספק שאם כל האמירות האלה ייושמו, המצב יהיה רע מאוד. כי מה שאנחנו למדנו למשל מהמקרה של בריטניה בחודשיים האחרונים, זה שמדיניות לא אחראית בתנאים של אינפלציה ושל ריבית גבוהה, זה לא שהיא מטילה עומס או עול על הדור הבא או על הממשלה הבאה, אלא יכולה לגזום למשבר בצורה די מיידית.
אבל נקודת הפתיחה של בריטניה הייתה פי כמה וכמה יותר גרועה. כלומר, כשהבטיחה ראש הממשלה לשעבר שכיהנה חודש וחצי בתפקיד, את כל המהפכות האלה, ומינתה שר אוצר והתפטרה, והוא התפטר אחריה, היה שם בלגן אחר, אנחנו במצב יותר טוב, אז אולי כן אפשר להבטיח קצת הבטחות?
טוב, אנחנו במצב יותר טוב מבחינת, גם מבחינת אינפלציה, גם מבחינת הגירעון,
אבל
אל תשכח שהמצב הגיאופוליטי של ישראל, והאזור שאנחנו נמצאים בו הוא הרבה יותר מסוכן והאיומים החיצוניים הרבה יותר גדולים. כלומר, באופן מסורתי, החוב הציבורי של ישראל וההתנהלות הכלכלית צריכים להיות טובים יותר ואחראים יותר מאשר מדינות אחרות שאין להם את האיומים האלה. כי אם אנחנו נתחיל להתפרע עם החוב והגירעון, אז השווקים יגיבו די מהר. אז מבחינה הזאת, אני מקווה מאוד שחלק גדול מהדברים שנאמרו לא ייושמו, או ייושמו בצורה חלקית או בצורה הדרגתית. מבחינת הקפאת מחירים כמו ארנונה וחשמל ודלק וכולי, יש לזה נזק כפול, כי גם בצד המיקרו-כלכלי, בדרך כלל כשמקפיאים מחיר שמשקף את המצב, מחיר הדלק, מחיר הנפט, מחיר החשמל, הם משקפים את המצב בשווקים העולמיים. הם משקפים את העלות האמיתית של ייצור חשמל ושל יבוא דלק. אז כאשר אנחנו מקפיאים את זה, אנחנו מאפשרים את המחירים היחסיים, ואנחנו גורמים לביקוש יתר,
ולשימוש
יתר בחשמל.
אתה סבור, נגיד...
מעבר לזה, יש לזה עלות עצומה, כמובן, מבחינה תקציבית.
אז זהו, אז אתה סבור, נגיד, שצריך לעלות הבלו בחזרה?
תראה, הבלו זה מס שהוא מס על ההשפעה החיצונית של הפחם שמשתמשים בו.
נכון, אבל זה הוזיל, לנו קצת את טנק הדלק, בכל זאת.
כן, אבל את יודעת שכל הדיבורים על התחממות כדור הארץ ועל כך שצריך להקטין את הפליטות וכו', כל הדיבורים האלה יפים מאוד, אבל ברגע שמגיע שעת ההכרעה ואומרים, אוקיי, איך אנחנו מקטינים את הפליטות? אנחנו מקטינים את הביקוש לדברים שמייצרים פליטות. אז אם אנחנו לא מוכנים לשלם את המחיר ולקטין את הביקוש, אז הדיבורים האלה נשארים בגדר דיבורים. המבחן הוא באמת לייקר אותם.
דוקטור שראל, המבחן הראשון שתתמודד איתו הממשלה החדשה, זה מבחן האינפלציה, גם עליית מחירים שממשיכה לעלות, גם בנק ישראל שמעלה את הריבית ומגביר את החששות למיתון במשק. מה לדעתך הממשלה החדשה יכולה לעשות בצד הפעילות של הנגיד?
אני חושב שאכן בנק ישראל זה בעצם הגורם המרכזי שצריך לטפל בבעיית האינפלציה. מדיניות הריבית של הבנק זה הכלי האפקטיבי ביותר והחשוב ביותר למלחמה באינפלציה. ואכן בנק ישראל עושה את זה. אבל זה לא אומר שלממשלה אין שום תפקיד. הממשלה יכולה לסייע לבנק ישראל או יכולה להקשות עליו. וברגע שהממשלה מגדילה את הגירעון בצורה משמעותית, המשמעות של זה זה הרחבה תקציבית, או על ידי הפחתת מיסים או על ידי הגדלת הוצאות. זאת אומרת, ברגע שהממשלה מגדילה את הגירעון, אז היא מגדילה את הביקושים במשק, והם כשלעצמם מחזקים את לחצי האינפלציה. כלומר, ככל שהממשלה תלך על גירעון גבוה יותר, בנק ישראל יצטרך לעלות יותר את הריבית ולייקר יותר את המשכנתאות, על מנת להשתלט על לחצי האינפלציה.
אז אם אנחנו רוצים להסביר, לפרשן את מה שאתה אומר, בעצם ראש הממשלה נתניהו לא צריך לענות למרבית הדרישות הקואליציוניות, וגם אולי לא לענות לדרישות ארגוני העובדים, לא ארגוני המורים ולא ההסתדרות הכללית להעלאת שכר.
השכר בסקטור הציבורי הוא אכן נשחק במידה מסוימת יחסית לאינפלציה, וגם יחסית לשכר במגזר הפרטי. אבל מצד שני, יש שם נעלי עבודה והסכמי עבודה מאוד מיושנים שלא מאפשרים גמישות תעסוקה, לא מאפשרים פריון, לא מאפשרים שוק עבודה מודרני בשום צורה במגזר הציבורי. אז אפשר להעלות קצת את השכר כחלק מרפורמה גדולה שתטפל גם בחוסר הגמישות ותטפל גם בכל הבעיות שקיימות בצורת העסקה במגזר הציבורי, אז כן, אפשר להעלות קצת את השכר במסגרת הסכמים כאלה.
טוב, בוא לקראת סיום.
להעלות את השכר בלי לקבל את כל הרפורמות האלה, זאת תהיה טעות קשה.
אוקיי, בוא לקראת סיום השיחה, איך פותרים ההצעה שלך לפתרון משבר הדיור, אם זה בכלל נראה באופק, עם העלאת הריבית, עם השכנתאות וכל זה?
צד, יותר נכון, משבר הדיור נובע עם... אם בכלל קיים משבר כזה, כי אין ספק אם בכלל אפשר לקרוא לזה משבר.
מה זאת אומרת?
צפיפות הדיור למשל ירדה בצורה משמעותית בעשור האחרון. והמחירי השכר דירה, שזה בעצם המדד ליכולת לגור בדירה, לא עלו בצורה כל כך דרמטית. אז מה שעלה כן חזק מאוד זה מחירי הדירות. אז מחירי הדירות עלו, אני חושב משתי סיבות. סיבה אחת, יש לנו עודף רגולציה ועודף בירוקרטיה בצד ההיצע, כתוצאה מכך לא נבנות מספיק דירות, ובפרק הזמן שלוקח לבנות דירה ולהוציא אותה לשוק, הוא מאוד מאוד ארוך, וצריך לקצר את התהליכים האלה ולהגביר את ההיצע.
אבל על זה מדברים שנים, כלומר, וזה לא קורה.
נכון, אז עושים מעט מדי ומאוחר מדי. זאת אומרת, הממשלה, גם הממשלה הנוכחית של ממשלת השינוי, וגם הממשלת נתניהו לפני כן, התחילו לעשות צעדים לכיוון הנכון שתי הממשלות. לדעתי אפשר ללכת שם דרך הרבה יותר ארוכה ולהקטין בצורה משמעותית את הבירוקרטיה ורגולציה. הדבר השני, בצד הביקוש, צריך לעשות בדיוק ההפך ממה שהממשלה עושה. הממשלה מסבסדת את הביקוש לדירות באמצעות כל מיני מבצעים שהם גם מאוד יקרים, וגם מגדילים את הביקוש ומייקרים את הדירות. למשל, מישהו חושב לקנות דירה של 3 חדרים, אז אם נותנים לו סובסידיה של 500,000 שקל בהגדלות כאלה ואחרות, אז הוא יקנה 5 חדרים. ומצד שני לא בונים 5 חדרים במקום 3 חדרים. ואז כתוצאה מכך המחירים ממשיכים לעלות. אז ככל שימשיכו עם המדיניות הזאת של ההגדלות ושל הסבסוד, לחצים לעלייה במחירי הדירות.
אז מה יעשו אנשים שלא יכולים להתמודד? אני לא מבינה את הפתרונות.
כן, זה כמו לסבסד, חשמל. כן? אז ברגע שמסבסדים חשמל, זה לא שמייצרים יותר חשמל.
אז המדינה מרוויחה פחות, בסדר. אבל איך זוג צעיר או יחיד יגיע לדירה?
והשאלה היא איך באמת יעצרו את עליית המחירים. זאת אומרת, יכול להיות שהניתוח שלך נכון, אבל מה יעצור את הדירה?
גם הבנקים היום נזרים כבר במשכנתאות, זה כבר לא פשוט.
אני אסביר, אותו זוג צעיר שרוצה לקנות דירה, מקבל מתנה של 500,000 שקל, ואז הוא קונה דירה גדולה יותר ממה שהוא התכוון. עכשיו, הדירה הזאת, ההנחה הזאת, או המתנה הזאת של 500,000 שקל, כלל הציבור משלם 500,000 שקל כדי לתת לו את המתנה הזאת. מבחינת הזוג הצעיר שמקבל את המתנה הזאת, זה לא שווה 500,000 שקל. איך אני יודע את זה? כי אם היו נותנים לו, נניח, 300,000 שקל, בעברה בנקאית, לחשבון הבנק, במקום ההנחה הזאת על הדירה, הוא היה לוקח את זה בשתי ידיים. והוא מעריך את המתנה הזאת שהוא מקבל בהרבה פחות מ-500,000 שקל. כי הוא חייב לקנות דירה מסוימת באזור מסוים.
אבל השאלה היא, סליחה, זמננו פשוט קצר, מה לדעתך, או איך אפשר לדעתך ממש בקצרה, לעצור את העלייה הנמשכת במחירי הדירות?
אז אני אומר, מצד אחד להגדיל את ההיצע על ידי הקטנת הבירוקרטיה והרגולציה, מצד שני להפסיק עם המבצעים שרק תורמים לביקושי יתר ולהמשך העלייה במחירים.
ושאלה האחרונה, דוקטור שראל, האם אתה רואה את עצמך חוזר לאיזשהו תפקיד כלכלי בשירות המדינה כזה או אחר?
Never say never, אבל לא נראה לי מאוד סביר את הרכיש כזה.
אוקיי, דוקטור מיכאל שראל, תודה רבה.
תודה.
תודה רבה. טוב, עכשיו אנחנו לבנק ישראל, שבעצם מציע הצעה חדשה. בואו נקשיב. בנק ישראל מוציא טיוטה לעדכון כללי העמלות, עמלות הבנקים, לפיה הבנקים יחויבו לחשב עבור הלקוחות, גם פרטיים, גם עסקיים, עסקים קטנים, מדי חודש, מה מסלול העמלות המשתלם ביותר, בהתאם לפעולות שביצעו בפועל, לשייך את הדבר הזה ללקוח. גרנית אופק, מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית בפיקוח על הבנקים. שלום גרנית.
היי, שלום ענת.
טוב, אז קודם כל, כמה זה ריאלי, למתי זה מתוכנן, ובואי תסבירי לנו מה מאחורי זה בעצם.
באמת, אם אנחנו רוצים להתחיל בהתחלה, חשוב שנבין מה המצב הקיים. נכון להיום, אנשים כשהם עושים פעולות עוש, אם זה על ידי פקיד או בישיר, הם משלמים לפי כל פעולה בנפרד, אלא אם הם בחרו להצטרף לאחד משירותי המסלולים שבנינו כבר לפני.
נכון, ידוע. מה שונה מה שאתם מציעים לעומת מה שקורה עכשיו?
יפה. אז מה שקורה היום, וזה לאור נתונים שאנחנו מתבססים עליהם, אנחנו רוצים להוציא את נושא ההצטרפות מהמשוואה, שלקוחות לא צריכים לנקוט איזושהי פעולה אקטיבית, אלא שפשוט הבנקים יחשבו עבורם בכל חודש לפי מה שהם עשו בפועל, מה שיטת התשלום הכי זולה עבורם, וזה מה שהם יחויבו בפועל.
לפי מספר הפעולות שהלקוחות מבצעים.
כן, בהתאם לפעולות שביצעת בכל חודש, יחשבו האם הכי זול יהיה לשלם עבור כל פעולה בנפרד, או לפי המסלול הבסיסי או לפי המסלול המורחב, זה משתנה, אוקיי? תלוי כמה פעולות עשית, לפעמים זה, לפעמים זה ולפעמים זה, זה מה שכדאי יותר, יקחו עבורך את הכי זול, וזה מה שתחויבו.
זה בסוף. יוצא, זה בסוף, בשורה התחתונה, יהיה יותר זול מאשר היום, למשל, אם אני מבקשת להצטרף לתוכנית כזאת או אחרת?
זה בעיקר מיועד לטפל בלקוחות שלא הצטרפו בכלל, ולא בדקו אם זה כדאי להם או לא כדאי להם, אבל יכול להיות שזה גם...
איך אנחנו יודעים מה כדאי ומה לא כדאי? נגיד שהצטרפתי, איך אני יודעת מה טוב לי?
שאלה מעולה, כי... בדיוק זה היה המשך המשפט שלי, שזה יכול להיות שזה יהיה טוב גם עבור לקוחות שכן היו אקטיביים וכן הצטרפו. בגלל שזה תלוי שימוש, לא תמיד אנחנו עושים בדיוק את אותו הדבר כל חודש. בעולם היפותטי שאת כן עושה אותו דבר כל הזמן, את כן יכולה לחשב.
יש עמלות יותר יקרות ויותר זולות.
נכון, אם את עושה פעולה באמצעות פקיד, זה יקר יותר מאשר פעולה בערוץ ישיר, ויכול להיות שבחודש אחד היית פעילה יותר, ובחודש אחד היית פעילה פחות, ולכן אפילו אם היית לקוחה אקטיבית, ובחרת להצטרף למסלול, עדיין זה לא ודאי שזה תמיד יהיה הכי טוב בשבילך.
כן, עכשיו...
בשיטה החדשה, כן. אנחנו מבטיחים את זה.
אוקיי, עכשיו גרנית אופק, תגידי למתי זה מתוכנן בכלל?
אז זהו, אז פתחת תחילת דברייך ואמרת שזו רק הצעה חדשה, וזה אכן ממש בתחילת הדרך, יש פה דרך של התייעצויות, והתייעצויות עם הציבור, ומעורבות של משרד המשפטים, אז יש עוד כברת דרך.
כלומר, זה ממש עדיין רשום, זה אפילו לא פיילוט.
זו טיוטה, ולערכתנו זה ייקח משהו כמו שנה, ואז זה יוכל להיכנס בתוקף, אבל כן, זה בתחילת הדרך.
למה אתם עושים את זה כדי ככה לרקח את הבנקים? כי הרי בסופו של דבר הצעה או החלטה של בנק ישראל מחייבת אותם.
נכון, אנחנו עושים את זה כדי, את מתכוונת למה אנחנו יוצאים בפרסום. אנחנו כן. עושים כדי לידע את הציבור, כי זה בראש ובראשונה צעד צרכני, וחשוב שהציבור ידע שזה בדרך. ציבור צריך לשמוע גם על דברים מראש, לא תמיד חייבים לדעת על הכל בדיעבד, הם חלק מהתהליך, אנחנו נוציא את זה להערות של הציבור, ולכן חשוב לנו שהם יהיו מודעים.
אנחנו מדברים הרבה על עמלות הבנקים, ואנחנו יודעים שזה עולה לנו ביוקר, והשאלה היא כמה בעצם הציבור ער ליכולת שלו להצטרף לחבילה כזאת או אחרת, ולהוזיל לעצמו את התשלומים.
זו באמת הייתה המוטיבציה שלנו, כי כן יש ציבור לא מבוטל שמודע והצטרף, זה נתון שאנחנו מדברים עליו.
ואלה שלא, את יכולה להעריך כמה הציבור מפסיד? מי שלא מצטרף?
אז יש נתח שקבוצת אוכלוסייה שהיא משהו כמו 2 מיליון חשבונות מתוך כ8 במערכת הבנקאית, שהקבוצה הזאת באופן עקבי מאז 2014 שימשה קשרות המסלולים, היא יציבה ולא מצטרפת.
את יכולה להפעין אותם? למה? מי הם?
אלו המשקי הבית והעסקים הקטנים, שלפי הנתונים שבידינו, ייתכן וההצטרפות למסלולים היטיבה את מצבם, אך הם לא עשו את זה. ואנחנו יודעים שלא תמיד לקוחות הם אקטיביים, ולא כי חס וחלילה אנחנו באים בטענות אל מישהו, אלא כי זה לא... יש לנו הרבה החלטות בחיים, החיים מסוכים, ואתה לא תמיד מתפנה לעשות את מה שנכון.
כאילו לא הכי חשוב.
וכן, ולכן פה נתנו לנכון, זה ממש מקום שנכון להתערב פה ולפתור את הלקוחות מההחלטה הזו ופשוט לחשב עבורם את מה שכדאי.
אנשי עסקים כן מצטרפים לעמלות האלה, כלומר אנשי עסקים יודעים לאן לגשת, מה לבקש עבור עצמם?
אז זה יפה שאת מעלה את נושא העסקים הקטנים. העסקים הקטנים מצטרפים פחות או יותר באותם שיעורים כמו משקי הבית, אבל זה לא העניין. העניין לגבי העסקים הקטנים זה שלא כולם יכולים ליהנות מהתעריפון המוזל. ובאמת גם עבורם אנחנו מציעים שני צעדים נוספים, שאחד מהם הוא בעיניי ממש מהפכה עבור העסקים הקטנים. נכון להיום, עסק קטן מוגדר כעסק שעד מחזור עסקים של 5 מיליון ש"ח. ואנחנו מעוניינים להגדיל את הסכום הזה ל-10 מיליון שח. מה שאומר שהרבה מאוד עסקים נוספים יוכלו להיכנס לתעריפון המוזל וליהנות ממחירים מוזלים. עכשיו, לא רק זה, אנחנו גם יודעים שגם פה נושא הפסיביות של הלקוח בא לידי ביטוי, ואנחנו משנים את ברירת המחדל. כן. במקום שעסק קטן יצטרך להוכיח שהוא עסק קטן, זה יעבוד הפוך. הוא יוגדר כברירת מחדל עסק קטן, אלא אם הבנק יחשוב שהוא לא ויבקש ממנו דוח שנתי ויסווג אותו כעסק גדול.
הבנתי. טוב, מתי זה קורה? רק במשפט סיום? עוד שנה וחצי אמרת?
אנחנו מעריכים שכשנה.
אוקיי, רנית אופק, מנהלת יחידת ההסדרה הצרכנית, בפיקוח על הבנקים. תודה רבה.
תודה לך.
שלום, שלום. אילון מאסק עושה פיטורים המוניים, סוגר זמנית משרדים, ומה שנקרא בשפתנו הפוליטית, אוסף רשמי, שאנחנו רוצים לבדוק קצת יותר לעומק במה דברים אמורים, כי כל הפלטפורמה הזאת הולכת להשתנות. פרופסור קרין נהון, ראש חטיבת דאטה, ממשל ודמוקרטיה באוניברסיטת רייכמן, לשעבר נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי, פרופסור קרין נהון, שלום, שלום. טוב, מה רוצה אילון מאסק בעצם?
לא, אף אחד לא יודע מה רוצה אילון מאסק. אנחנו יכולים להתחיל לנחש.
כאן אנחנו מתחילים, בדיוק. זה סוד העניין. אז בואי נראה אם את מבינה משהו.
אז תראי, קודם כל מדובר באילון מאסק קנה את טוויטר ב-44 מיליארד דולר, שזה סכום שהוא הרבה יותר נדיב מהערכות של כל המומחים לגבי כמה הייתה שווה טוויטר.
נכון.
והאמת היא, כשאני מדברת בכובע של, נקרא לזה מדענית מידע, אין כל כך מחיר לטוויטר, כי טוויטר היא גם מהצד השני, היא באמת אחת משתי האגורות הדיגיטליות, אני קוראת לזה, שני המרחבים הדיגיטליים ששם נערך המאבק בין אנשים, בין פוליטיקאים, בין מפלגות, זה המקום שבו מעוצב סדר היום הציבורי. אם זה בגלל שהעיתונאים שם, אם זה בגלל שהפוליטיקאים שם, ואני חושבת שזה חלק מהרמז למה אילון מאסק כל כך רצה את טוויטר.
כן, נכון, הוא רצה פלטפורמה בשביל להתגלח עליה כמו צוקרברג, אבל השאלה, אנחנו יודעים שטוויטר היא בסך הכל פלטפורמה מפסידה.
נכון, מבחינה כלכלית היא מפסידה, אפילו הוא זרק את המספר 4 מיליון דולר ביום, אתמול הוא זרק את המספר הזה, וחלק מהמהלכים שהוא נוקט בימים האחרונים, אני חושבת, נועדו לעצור את הדימום הכלכלי הכספי, אם זה הדרישה שלו ל-8 דולר עבור מי שיש לו תביע כחול, שזה הולך לשנות אגב מאוד, בצורה מאוד נרחבת את טוויטר, ואם זה הפיטורים של כל הדירקטוריון, בעצם הוא פיטר את כל הדירקטוריון ופיטר למעלה מחצי העובדים.
תגידי, הוא יכול לפטר את מי שהוא רוצה, אלפי עובדים, כן? מהיום למחר, כן. מדקה לדקה, כי מה? כי למה?
תראי, יש לו, הוא צריך, אני מבינה שעכשיו יש סיפור שהעובדים מתאגדים לאיזושהי תביעה משפטית.
נכון.
הוא היה צריך להודיע הודעה 60 יום לפני, אבל בסך הכל צריך להבין, מהרגע שאילון מאסק קנה את טוויטר, זה אדם פרטי, טוויטר שלו. הוא יכול לעשות במה שהוא רוצה. אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה. אנשים כרגע קצת בדכדוך, כאילו גנבו להם כרגע את הפלטפורמה, אבל צריך להבין שהוא באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה שחשוב להבין...
יש רשות לניירות ערך שם בארצות הברית גם, כמובן. נכון. הם יכולים לעשות משהו? יש להם נגיעה בעניין הזה או כלום?
עכשיו נגד בנקודה הכי חשובה, כי בעצם מה אומר אילון מאסק? אני רוצה להפוך את טוויטר לסופר אפליקציה. טוויטר עד עכשיו הייתה מאוד צרה. צרה במובן שהיא התמקדה ספציפית בעולם סדר היום הציבורי, אני קוראת. היא לא התעסקה בקניות הרבה, היה לה פרסומות, אבל היא לא התעסקה בקניות, בשווקים, דברים כאלה.
שאגב מפרסמים רוצה... בסוגריים, קרינה און כבר הורידו פרסומות, כלומר, נכון, כמה, נכון. כמה מהמפרסמים הגדולים אמרו, אנחנו לא עובדים עם הדבר הזה.
נכון, נכון, ואתמול באמת כמה מהמפרסמים באמת ירדו ויצאו מטוויטר לתקופה זמנית עד שיבינו מה קורה עם טוויטר, ומיד אילון מאסק עלה עם ציוץ ואמר אנחנו אבל לא שינינו שום דבר מבחינת כללי הקהילה עדיין וכדומה, אבל כולם רואים שזה לא יציב. מהרגע שאילון מאסק נכנס לטוויטר, בוא נגיד ככה, חוסר הציבות והרעידות האדמה מורגשות היטב, אבל הוא רוצה להפוך את טוויטר לסופר אפליקציה, הוא רוצה להפוך אותה למשהו גדול כמו וויצ'ט הסינית, הוא אפילו הזכיר את הזה, ואז את צודקת שברגע שזה נכנס לעולמות האלה, ששם אתה בעצם שולט גם על שווקים, וגם על מה שאנחנו קוראים המערכות המלצה, וגם אתה הופך להיות מרחב ציבורי והכל, יש לזה משמעויות מבחינת הכוח שהוא צובר, ואז יחידות ההגבלים העסקיים ייכנסו לתמונה ללא ספק. אני לא מאמינה שזה מתכתב יחד עם, נקרא לזה, מדיניות רגולטורית היום בארצות הברית ובאיחוד האירופי.
מה הוא רוצה להיות, צוקרברג?
אני חושב שהוא רוצה להיות יותר מצוקרברג. אבל צריך להבין שהוא גם מכור לטוויטר. מי שעוקב אחרי אלון מאסק
נכון.
בשנה האחרונה בטוויטר, הבן אדם מכור.
נכון, לגמרי.
לא כותב. והוא גם מכור גם לאהדה שיש לו בטוויטר. וזה גם חלק מהסיפור, ולזכותו יאמר, כשהוא מדבר ברמה גבוהה, אני רוצה לייצר חופש ביטוי, לא לייצר את רגלי האנשים, אני רוצה לייצר שקיפות אלגוריתמית, זה פעם ראשונה שמישהו, אגב, שמנהל הפלטפורמה אומר את זה, אבל מי שעוקב אחרי באמת הביטויים שלו, הם מאוד סותרים אחד את השני, הוא רוצה לייצר חופש ביטוי, אבל הוא לא אוהב שמבקרים אותו. הוא רוצה לייצר חופש ביטוי, אבל הוא מצד שני, הוא אומר, אני הולך לחסום את כל הפייק ניוז, ואת החשבונות הבוטים והחשבונות המזויפים.
אבל נשיא ארצות הברית ביידן קורא לו פייק ניוז, כלומר, גם פה...
נכון, והוא בעצמו גם נחשד כאילו מפיץ תיאוריות קונספירציה, אז אני חושבת שמדובר באיש עם המון סתירות פנימיות, וזה חלק מהסיפור שמדאיג גם את המפרסמים, כי בסופו של דבר אתה אומר לעצמך, הקרקע לא יציבה.
תגידי, מה הסיכוי, פרופסור קרינה און, שבסופו של דבר משתמשי טוויטר, מה שנקרא מחורים, יתחילו לקחת צעד אחורה ויגידו, אוקיי, תודה רבה, אנחנו רואים עם מי יש לנו עסק, וגם טראמפ לדעתי בסיפור הזה, ועוד מעט יחזור, זה הכל קשור בהכל, כלומר, יהיו אנשים שילכו אחורה, ייקחו כמה צעדים.
נכון, אני חושבת שהסיפור הוא בסופו של דבר מה הוא יעשה בהיבט של המשתמש הפשוט. אם המשתמש הפשוט ירגיש שהפלטפורמה, שגם ככה אגב היא מקום, היא ביצה רעילה לכל מי שחי בפלטפורמת הטוויטר, יודע שטוויטר היא מקום שאם אין לך בטן חזקה אל תהיה שם. אז עכשיו על אחת וכמה וכמה, כשהוא יתיר נניח הסתה לאלימות, הוא יתיר הסתה לגזענות, אנחנו נראה יותר קולות נניח לצורך העניין של ימין קיצוני, או ימין רדיקלי, או שמאל קיצוני ושמאל רדיקלי, כשאנחנו נראה את הדברים האלה עם הסתה לאלימות, אנחנו יכולים למצוא את המשתמש הפשוט שאומר, עזבו אותי בחייכם, אני הולך למקום אחר.
ובסוף זה יכול לעבור, עלול לעבוד סכנה לטוויטר עצמו, לאפליקציה, לפלטפורמה?
כן, אגב, זה יכול להיות סכנה לכל אחד. את תראי מה קורה עם פייסבוק. פייסבוק היום, למרות שהיא עדיין הפלטפורמה הגדולה מבחינת המפרסם, היא די הפכה להיות
מוקצה,
אזור,
או מוקצה.
כן,
נכון, אבל זה לקח הרבה שנים. זה לא בא ברגע.
כן, נכון, אבל גם פה צריך להבין שאם זה יקרה, זה גם יכול לייצר מומנטום, ויהיה קשה מאוד להחזיר את המומנטום מהרגע שהוא יקרה.
כמה זה קשור לבחירות? בחירות האמצע, הבחירות שהתקרבו בעוד שנתיים לנשיאות?
אז תראי, בחירות האמצע הם אוטוטו, אני לא מאמינה שהוא יצליח לעשות שינויים, ובטח שהוא, מכיוון שהוא פיטר את כל הדירקטוריון,
כן, ברור.
וכל כך הרבה אנשים, ונתגעתי, אני לא מאמינה שתהיה לזה השפעה בבחירות האמצע. אבל אין ספק שבבחירות 2024 בארצות הברית תהיה לזה השפעה, ואנחנו כבר נראה את זה גם בבחירות אחרות שקורות במדינות שונות החל מעוד שנה. כלומר, זה עניין של זמן, כמה זמן הוא יוכל להתארגן עם כללי קהילה חדשים, ומה כללי הקהילה האלה יגידו.
טוב, מה שנקרא, אני רוצה לכבוש את העולם. פרופסור קרינה און, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. אמיר אייל, יושב ראש אינפיניטי, אלן אמיר.
עיינת.
שלום, שלום. מה קורה אצלנו? אנחנו מגיבים לבורסה ביום שישי.
כן,
עליות מה? לא משהו, אבל בכל זאת.
כן, אבל היום, מה שקרה, אחרי שנה כזאת, כל 0.9 ו-0.8 וכמעט על האחוז, זה הרבה, בהחלט משמעותי. כמעט כל מדדי הבורסה בתל אביב אור ירוק בוהק, כמעט אחוז עלייה ב-90, ב-125, 8 עשיריות ב-35, הבנקים עולים ב-6 עשיריות, סך הכל זה יום טוב, אחרי סוף שבוע טוב בוול סטריט.
זהו, אז גם, שוב, אנחנו מדברים על זה הרבה, זה היה שבוע משוגע, או לפחות סוף שבוע משוגע, משהו הפיל את הדולר, הזניק את הבורסה, מה קרה? כאילו, מה הייתה התגובה שם?
למרבה ההפתעה, או לא ההפתעה, הסינים, בורסה בסין קפצה, בסוף שבוע מאוד חזק, כי שם התחילו להבין אולי שבלי המערב הם לא יכולים להתקדם, איזשהו סוג של גלובליזציה בגרוש, מה שנקרא, ואז הנפט קפץ לכיוון המאה, כאילו מתחיל עוד פעם סייקל כלכלי יותר טוב, כי הסינים יפתחו ויפסיקו את מדיניות האפס קורונה. הם מדברים על זה שתוך חודשיים הם יפסיקו את החסימות ואת החסמים, ואז גם הגלגל העולמי הכלכלי יתחיל לנוע מחדש. החברות האמריקאיות אוהבות את זה, כי הן רוצות את הסינים בתוך המשחק הכלכלי. והנה אנחנו מקבלים שהדולר יורד ושהבורסה עולה, ואולי הריבית תפסיק לטפס, כי בוא לא נשכח, מי שגרם לזה שלא הייתה אינפלציה כל השנים האחרונות, זה הסינים שמכרו בזול בכל העולם. ברגע שהם הפסיקו למכור ושרשרות האספקה שלהם נתקעו, הרי שהמחירים התייקרו בכל העולם, חזרה שלהם למשחק הכלכלי, תוריד את המחירים או לפחות לא תעלה אותם יותר, מה שיגרום לנגידי הבנק המרכזי להפסיק לעלות הריבית, ואז לתת להשקעות שוב פעם ללבלב ולסגסג.
טוב, אני מניחה, זה כל הסיפור, ונראה מה יהיה מחר. אתה יכול ב-40 שניות להסביר לי מה הריצה לקרנות הכספיות ומה זה שווה בעצם?
אז כן, יש משהו, כלי שנקרא בקרנות נאמנות כספיות. כספיות זה כמו פיקדונות, אז קרן הנאמנות היא זו שמרכזת פיקדונות בריביות. היום הריביות, בן אדם מקבל בבנק עם 2-3 ויותר אחוזים אם הוא סוגר את הכסף. אבל גם אגרות החוב של המדינה כבר נותנות 3%, אז לא בטוח שצריך לסגור כסף בכלל. מי שפשוט לא מבין, אז הוא מפסיד את החצי אחוז שיכול לקבל אולי מקנה אגרות חוב. אגרות חוב של חברות טובות וגדולות נותנות היום 4%, אפילו 5%, זה הריביות שיש היום. לא פלא שהשווקים קצת מתקשים לטפס במניות. אבל קרנות כספיות זה שהוא כלי, מה שנקרא ברת מחדל, ששם שם את הכסף, זה נזיל ואתה מקבל ריבית יחסית גבוהה. כמו פיקדונות מאוד, כן. ברמה מאוד גבוהה.
טוב, יפה, כן, יש ריצה לאפיק הזה. אמיר היה, תודה רבה.
את הכל בעדינות, לא לסגור כספים, להשאיר, כי פתאום דברים משתנים, סוף שנה, ריצה, שאנשים יכולו להיות מספיק גמישים כדי לשנות.
אנחנו כאילו. בתקופות לא משהו. איפה הכסף, עורכת יעל אילון? תודה רבה, אמיר אייל. מפיקה מעלי בנימין, אבל השידור איתנו איציק אהרון, בדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון שני רומנו ורון שהין. אני אהיה כאן מחר ב-4, עכשיו בן כספית ואריה אלדד. שלום חברים.
שלום ענת.
את משדרת שוב. עכשיו בבוקר גם לבד?
לא, אני משדרת עם, או עם ניסים משאל, או עם גיא פלג, או עם גדעון אוקו, בינתיים.
אוקיי.
גידי, לא יכול להיות שוול סטריט קפץ בגלל הבחירות בישראל?
לא.
אוקיי.
העיקר שקפץ, אריה, אל תפתח פה לזה, נו, מצידי שיקפוץ בגללך.
קפץ עד הוק.
אד הוק.
מחר שבוע חדש.
טוב, תודה.
שלום ולהתראות. ביי.